שפת אמת לפרשת בשלח. יש לנו השבת, שבת חבל הזמן. גם ט"ו בשבט, גם שבת שירה.
גם שבת.
אבל באמת בפרשה שלנו יש הרבה מאוד עניינים מאוד חשובים שכדאי לשים אליהם לב. וכאן הדיבור הראשון עוסק בפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי אחירות, בין מגדול לבין הים, לפני בעל צפון, ניחחות החנו על הים. כלומר, אחרי שכבר יוצאים, כיוון הוא ברור, הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו יוטרן, תחזרו חזרה למצרים. מה הסיבה? לכאורה הפסוק אומר, הסיבה היא בשביל לגרות את פרעה, למשוך אותו למרדף. ואמר פרעה, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. כאילו, כל התכלית זה בעצם לגרות את פרעה, כדי שיצא למרדף אחרי בני ישראל, כדי שאפשר יהיה להתנקם ממנו בים. אבל הכתוב בעצם לא מתאר מה עבר על בני ישראל, וגם לא כתוב אם בני ישראל ידעו את הדבר הזה. כלומר, האם זה היה, אתם יודעים, יש בתורה, יש בלמס, ויש סודי וסודי ביותר. בלמס, בלמס זה בלתי מסווג. זה כשכתוב, וידבר השם אל משה לאמור. וידבר השם אל משה לאמור. אז אולי צריך להגיד מה שאמרו לו. אבל כאן לא כתוב שמשה רבנו אמר לבני ישראל, תשמעו חבר'ה, אנחנו עכשיו חוזרים חזרה, אל תדאגו. זה רק פעולת הסחה והטעיה כדי להטות את פרעה, למשוך אותו אלינו, ואנחנו נגרור אותו ויהיה בסדר. לא, לא, לבני, רק משה ידע מהעניין, אבל בני ישראל לא ידעו. אז נשאלת השאלה, אז מה התכלית, מה הייתה התחושה, מה התכלית של בני ישראל, כאשר הם פתאום מקבלים פקודה ממשה רבנו לחזור חזרה? ולמה? יותר מעניין אותנו, למה, או מה התכלית השנייה, כלפי מצרים זה כדי לגרור אותם? מה התכלית כלפי בני ישראל? אומר השפת אמת, דבר אל בני ישראל וישובו. יש לומר, טעם העניין, שיציאס מצרים היה נס שלא בהדרגה, והיא לשעה. ורצה השם יתברך שישאר גאולה זו בעצמות ישראל. וכן רצון השם יתברך תמיד מכל איש ישראל, לעת מצוא השעה. שאין לך אדם שאין לו שעה. ואז צריך לקבוע בליבו על אחר כך שידע להתנהג גם בעת ההסתר. ולכך ציווה שיחזרו ויעלו מעצמותם. דברים מדהימים של השפת אמת כאן. יציאת מצרים היה אירוע גדול, אירוע מכונן, שהוא בעצם היה גדול על בני ישראל. מה שהוא כותב כאן, נס שלא בהדרגה. יוצאים! עכשיו, משהו לא בהדרגה, אז יש לו מצד אחד, זה מעולה, זה מדהים, כי זה קורה בבת אחת. מצד שני, זה לא שייך אליך. זה קרה מעליך. אתה רק היית כאן איזה שחקן בתוך, אבל זה לא אתה בעצמך. זה קרה לך, זה קרה עליך, זה קרה לידך. אבל זה לא עבר דרכך. בני ישראל יצאו ממצרים כי משה רבנו אמר להם, קדימה הסתער, קום וצאו, וגם פרעה גירש אותם והם יצאו. האם הם בעצמם עברו את חוויית היציאה? לא. הם הוצאו ממצרים ולא יצאו ממצרים. זה בחינת, מה שקוראים בחינת רצו. זה מין עלייה מאוד מאוד גדולה למעלה, אבל היא לא כל כך מחוברת עם המציאות. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם שיחזרו חזרה. יצאו עוד פעם. כן. עכשיו זה זמן אסתר. ועכשיו, אם הם עכשיו יחזרו חזרה, כאילו יש, בעצם יש, יוצא שיש שתי יציאות מצרים. יציאה אחת ניסית, יציאה אחת טבעית. והיציאה הטבעית היא בעצם מלמדת, היא בעצם חוקקת בטבע של בני ישראל את יציאת מצרים. לפני כן זה היה גדול עליהם, זה עבר מעליהם, זה היה כאילו, ואז ממילא אם זה גדול עליהם, זה גם לא נשאר. בסדר, עברה התרגשות, עברה התלהבות, לא נשאר מזה כלום. יש, לא יודעים כלום, אבל לא נשאר מזה הרבה, יש לזה קצת אולי משמעות, קצת בקשר גם, אותה הקבלה גם קיימת במתן תורה. מעמד הר סיני בוודאי היה מאורע מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי. אבל גם הוא היה כנראה קצת גדול, מדי. אז מצד אחד הם היו במעמד הר סיני, מצד שני, 40 יום אחר כך הם עשו את העגל. הרבה ימים אחרי מעמד הר סיני. מעמד הר סיני השני היה עוד אחד, היו שניים. אחד בו"ב וסיוון והשני ביום כיפורים. הוא כבר היה מעמד שבא אחרי 40 יום של בכי, ואחרי 40 יום של תשובה, ואחרי תיקון מאוד מאוד איטי של תפילה של משה רבנו, וזה כבר מתקיים. הלוחות הראשונים נשברו, הלוחות השניים קיימו. כן, בהמשך לזה, זה בדיוק ההמשך, אחרי יום כיפור, שעושים משכן ושוכנים בתוכו. אז לכן יש לומר, טעם העניין שיציאת מצרים היה נס שלא בהדרגה. והיא לשעה. ורצה השם יתברך שישאר גאולה זו בעצמות ישראל. לכן, רצון השם יתברך תמיד מכל איש ישראל. לעת מצוא השעה. שאין לך אדם שאין לו שעה. ואז צריך לקבוע בליבו על אחר כך, שידע להתנהג גם בעת האסתר. כלומר, כשאדם הוא נמצא במצבים של עלייה, של התלהבות, של הכל הולך, הכל זורם, תן דעתך גם על מצבי האסתר. המצבים שבהם זה לא ילך. תמשוך איזה קו משם לפה. כן, תמשוך איזה חוט כזה ש... תזכיר לעצמך, עכשיו, בזמן שאני למעלה, אני אמשוך איזה חוט כזה. גם במצבים של אסתר, של הסתרת פנים, שאני מרגיש שאני חוזר אחורה, גם שם אני אהיה במצב של אמונה. ולקח תפילה שיחזרו ויעלו מעצמותם. יעלו מעצמם, בלי עזרה. ולקח, ויצעקו. אז עכשיו בני ישראל מתחילים לפחד. שואל השפת אמת, ולכאורה, מאחר שראו נפלאותיו שאין להם שיעור, למה יראו? מה אתם מפחדים? הקדוש ברוך הוא יקעה את מצרים, עשה את כל הניסים. מה אתם מפחדים? תחזרו! מה יקרה לכם? כן? אך כי ידעו שאתה צריכים לגבור מעצמם. לפני כן הם ידעו, אנחנו פה רק, הקדוש ברוך הוא עושה את כל העבודה, אנחנו כאן רק סטטיסטים כאלה, הוא כבר עושה את כל המלאכה. פתאום מגלגלים את זה אליהם. עכשיו תורכם. עד עכשיו אני עבדתי, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני רוצה שאתם תעבדו. אז תלוי בנו, איזה פחד, נהיה ראויים או לא נהיה ראויים. לפני כן היינו ככה נשאו אותנו על כנפי נשרים. עכשיו האחריות פתאום מוטלת על כתפיהם. אך כי ידעו שעתה צריכים לגמור מעצמם. וזה שכתוב שהיו נתונים בדין, שעל פי דין יגאלו אתה. והרי זכו להיגאל גם בדין, הרי יש לנו דין וחסד. גאולת מצרים הייתה בחסד, לא הייתה בדין, כי על פי דין היו צריכים להישאר שם עוד כמה וכמה שנים, ועל פי דין היה מגיע להם שבכלל לא ייצור, כי הם עובדי עבודה זרה. אלא הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם, והוציא אותם בחסד. אבל צריך באיזשהו מקום שיהיה מוכן איזה כלי של דין, משהו, דין הכוונה, שעשיתי ומגיע לי. על פי דין, בלי טובות, כביכול. אז זה שכתוב שהיו נתונים בדין, שעל פי דין יגאלו אתה. והרי זכו להיגאל גם בדין. וכל מעשה השם יתברך לטובה, כמו שכתוב נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. זה כלל אגב כן חשוב. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל מה שהקדוש ברוך הוא מעמיד ניסיונות בפני האדם, זה לא בא להכשיל אף אחד. זה הכל לטובה. הכל כדי לרומם ולהצמיח ולגדל ולהעצים את האדם. גם הניסיון הזה שהוא נראה נסיגה, הוא נראה, חוזרים חזרה לאחור. הוא בא בעצם לחקוק מדרגה שלפני כן לא הייתה קיים. כן, חבל.
תמיד מדובר בצורה כללית, זאת אומרת, לכולם. אין פה כמשל, השם עושה ברור, למשל רואה יש כלל הוא כזה, אבל יש, למשל, 5% שהיו טובים, אז הוא בסדר למצב, אפשר עונש. כמשל, האחוזים הטובים צדקים בעצם, אז למה ש... אז פה
תמיד משתכלל,
אין פה
ברור. כן, נכון. כלל ישראל. והיה מקודם בנס, שיהיה הכנה על אחר כך, שיהיה גם על פי דין כנל. תפקיד הנס, השפת אמת אומר, מה תפקיד הנס? מה תפקיד הנס? תפקיד הנס זה לא רק לעשות הוקוס פוקוס במציאות. תפקיד הנס זה לפתוח בלב שיהיה הכנה. הנה כבר, לקחו אתכם חלק מהדרך, פתחו כבר את הלב, עשו כאן איזה שינוי, עכשיו יש הכנה לאדם עצמו, לחולל את השינוי בכוחות עצמו. בתפקיד הנס, או תפקיד הייתי קורא לזה, ההשגחה האלוקית, ההתערבות האלוקית, הסייעתא דשמיא האלוקית, זה לא שאדם יישאר, זה כמו, איך אני, זה כמו לפעמים קביים. אדם יש לו קביים, תביא לו את זה, דף רקב אתה, לא? דף רקב? הלאה. אדם יש לו קביים. לפעמים יש אנשים שהם בעקבות טראומה, הם שוכחים ללכת. מכירים את זה? יש אנשים אומרים טראומה, תאונות דרכים, משהו כזה. שוכחים ללכת. הרי ללכת זה מנגנון שהוא מורכב. צריך ללמוד, זה שיווי משקל, רגל, רגל. יש כאלה ש... אז מלמדים אותם ללכת מחדש, עם הליכון, עם קביים. כל המטרה של הליכון והקביים זה להזכיר להם, הנה, אתה רואה, הצלחת כבר ללכת עם קביים, עכשיו רק עם קו אחד, עכשיו אתה עושה צעד לבד, הנה אתה הולך לבד. כל המטרה של הקביים האלה זה להיפטר מהם ולהצליח ללכת לבד. זה הנס. הנס הוא סוג של קביים. וכל המטרה שלו זה להביא אותנו למטרה שנוכל לעמוד לבד, רגע אחד לבד, או כמה רגעים לבד, נצליח לעמוד. אז אומר כאן השפת אמת, וזה תפקיד הנס, והיה מקודם בנס שיהיה הכנה על אחר כך, שיהיה גם על פי דין, כנזכר לב. ואפשר זה שאמרו בני ישראל, טוב לנו עבוד את מצרים, נימותנו במדבר. פירוש, שחששו שלא יוכלו לגבור מעצמם. והיה רצונם שיהיו במצרים, שבמצרים עצמו יאריך הזמן, שיהיו רואים מעצמם. כלומר, מה זה הטוב לנו לעבוד את מצרים? מה, אתם רוצים לחזור למצרים? שואל השפת אמת. אלא, אומר, לא. הטוב לנו להישאר במצרים בתוך איזה מין חממה כזאת, ששם אנחנו מתפתחים לאט לאט, עד שנהיה ראויים לצאת ואז נצא. מעכשיו, שעכשיו יצאנו, אנחנו עדיין מרגישים לא ראויים, אנחנו כמו תינוק שיצא מהבטן לפני הזמן, שהוא פג, ואומרים לו, עכשיו, טוב, עכשיו תתחיל ללכת. אני לא יכול, תחזיר אותי חזרה לבטן, עוד חודש חודשיים, ואז נדבר. אז זה בעצם היה הפחד שלהם. ורואים גם מהפסוקים שהם כל הזמן באיזה מין געגוע למצב הזה העוברי שהיו במצרים. מצרים זה ממש, זה רחם. רחם של האומה הישראלית, שם גדלנו. כולנו מצרים. היה בנקל יותר, כי השם יתברך הבטיח, אנוכי הלכה ממצרים. אבל רצון השם יתברך היה שהם בעצמם ממש יזכו על ידי הנס הקדום כנזכר להם. רצה הקדוש ברוך הוא, כתוב, לזכות את בריאותיו. נכון? אמר רבי חנינה, איך זה? אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה. לא, רבי חנינה בבקשה אומר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ריבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגיד תורה ויד. מה פירוש המשפט הזה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אז איך הוא מזכה? הוא נותן לנו הרבה מצוות. ריבוי של מצוות. ריבוי של מצוות זה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא זז טיפה הצידה. מקטין כביכול את עצמו, מצמצם את עצמו, ונותן לנו מקום. תעשו. מה תעשו? כשאתה לא סומך על מישהו, אז אתה אומר לו, טוב, אתה יודע מה, תעשה רק את הדבר הזה. וגם את הדבר שאני נותן לו לעשות, אני בודק אותו אלף פעמים. לפעמים, כן, אמא נכנסת עם הבת שלה למטבח, אמא, אני רוצה לעזור לך, מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? טוב, מה?
את
תקלפי את ה... לא, אני רוצה... גם את הגזר לא חמודה, מקלפים ככה, מקלפים ככה, לא סומכת עליה. אבל מי שסומך על מישהו, מה לעשות? מה לעשות? קדימה, אתה מסיר, שימי מים, שימי זה, אתה יודע, שימי, כן, נפשלים, תוסיפי מלח, סומכת עלייך, תחבי את זה בעוד רבע שעה, אני כאן הולכת... נותנת, משחררת, נותנת הרבה מצוות. אז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות אותנו, לזכות הכוונה על פי דין, שלא נוכל, איך כתוב בזוהר, נעמה דכיסופה, לחם בושה, שלא נוכל לחם בושה, אלא שנוכל גם לזכות בדברים בעצמנו, אז הוא הרבה לנו תורה ומצוות, תעשו, קחו, בבחירתכם, יש הרבה דברים שאני נותן לכם, משחרר את הכל. אפילו הקדוש ברוך הוא תלה חלק מהשפע שהוא מוריד לעולם, בקיום המצוות של עם ישראל. זה נקרא לזכות אותנו. אתה רוצה לזכות מישהו? תן לו אחריות. תן לו, גם תגבה אותו. אך כי רצון השם יתברך היה שהם בעצמם ממש יזכו על ידי נס הקדום כנזכר לליל. וכן זה יש לומר על מה שאמרו חז"ל, אילו משמרים בית שבתות נגאלים. כן, חז"ל אומרים שאם ישראל שומרים שתי שבתות היו מיד נגאלים, אבל את השבת השנייה הם כבר חיללו. כן, שבת הראשונה הם שמרו במי מרה, אבל בשבת השנייה כבר הם לא שמרו אותה. מה? המקושש, וכן, המקושש, ויש כאלה גם שאומרים שזה, שאנשים יצאו ללקט בשבת, מן. אפילו שמשה רבנו אמר להם לא ללקט, הם יצאו ללקט. מה? זה בשבת הראשונה היה?
ואז הם למדו אותה, בכמה זה
בשבת
אחרי זה.
כן.
הוא...
כן.
בדרך המשנה,
כאילו,
שישי פעם.
כן.
אבל זה קשור אותי לזה.
רגע, עוד לא הסברנו. וכן זה, יש לומר, מה שאמרו חזר, אלו, אילו משמרים שתי שבתות נגלים, ושמעתי מאדוני אביז כעני, מורי ורבי זל, שיגיד בשם הרב רב שמלכה, כי מדובר לי כך, ששבת ראשון הכנה, שיהיה בימות החול, עבודה כראוי. להיות אחר כך, שבת כראוי, שצריך להיות אחר ימי העבודה, עד כאן דבריו. הוא כאן נזכר לאל, ששבת הראשון הוא מהשם יתברך, בלי התעוררות להיות ראויים לזה. ואחר כך, צריך אדם ללמוד מהערת השבת גם ימות החול. כדי שיהיה אחר כך שבת בסיוע עבודת ימי החול, כאן נזכר להם. זה בדיוק המבנה שדיברנו עליו מקודם. שבת ראשונה, מה זה? מתנה מת השם יתברך. מתנה? לא, בכלל לא, לא, לא קשור אליהם. אבל אחרי שאנחנו מקבלים את המתנה הזאת, אנחנו חוזרים חזרה לימות החול, אז כל הימות החול אנחנו ככה חושבים על השבת, נזכרים בשבת, הוגים בשבת, ואז כשמגיעה השבת השנייה כבר, אנחנו אומרים, הפעם אנחנו רוצים מעצמנו את השבת. אז כאילו, זה דבר שהתחלתו מתנה וסופו עבודה. בסדר, אתה מתחיל לקבל איזושהי מתנה שהיא מעוררת אצלך את התכונה הזאת שרוצה לזכות בדבר כשלעצמו. אז אם נסכם, התפקיד של בני ישראל, הסיבה שהם חזרו חזרה, זה כדי לחקוק את יציאת מצרים כתכונה עצמית. לא כאיזה מין מתנה או איזה מין כפייה אלוקית, איזה רוח שאיפה אותנו, פתאום צריך לחזור ברגליים, צריך להתמודד עם כל הפחדים, וללכת חזרה לתוך פי האריה. יש כל מיני מדרשים מאוד יפים שמתארים את הדיונים של עם ישראל. מה, לחזור? מה פתאום? עד שהם אומרים, מה לעשות? אין לנו מה לעשות, אלא מה שאמרנו בן עמרם. משה ציווה, אנחנו חייבים לשמוע בקולו. יש איזו התלבטות בתוכם פנימה. ואז הם, רק אז הם חוזרים. טוב. יציאת מצרים, היציאה אותי ממשיכה ואנחנו מגיעים לים והים נבקע ואחר כך יש שירה גדולה מאוד ובשירה הזאת יש שתי מילים, פותחת בשתי מילים שהן מילים מאוד בעייתיות והמילים האלו זה גאו גאה. למה זה מילים בעייתיות? כי גאווה זה כוח מאוד מאוד שלילי. יש סיפור על הרב מנהר, שמעתם על הרב מנהר? הרב מנהר היה הרב של בית וגן הרבה שנים, תלמיד חכם מופלג מאוד שנפטר לפני כמה זה, 10 שנים, משהו כזה, אולי יותר. הוא היה גם בקי בשפה העברית, ומדקדק בה. זה מילים שאולי משתמש בהם. לדוגמה, אולי משתמש בשורש ג' א' ה'. אני, אחד החתנים שלו סיפר, זה כתוב בזה, יש עליו ספר, ציור ספר שנקרא ההר הטוב הזה. אחד החתנים שלו סיפר שהוא כשהתחתן עם אחת הבנות, אז בשבע ברכות, אז החתן נעמד ואמר שהוא כל כך גאה להצטרף למשפחה של תלמיד חכם, זה לא הספיק לגמור את המשפט, רק אמר את המילה גאה, הרב מנהר, קם, פאגה! מה קרה? הוא חתן צעיר, מה הוא עשה? לא, אומרים את המילה גאה. אני שמח, אני מאושר, אני מודה להשם יתברך, זיכר אותי, לא את המילה גאה, המילה גאה היא מחוץ ל... הלקסיקון. אז זה באמת מילה בעייתית. אני גאה, אני מתגאה, מה זאת אומרת, זה דבר. האם אפשר, האם יש מקום להתגאות?
זה
לא...
אני
חושב
את הסיפור, זה גם מתחושה פנימית,
פחות שהוא בא מוציא דגל ונחנף, אני... אף הפי כן, הוא ככה הקפידה.
מה? אמרתי,
גאה,
אני יכול להגיד, אני גאה ללמוד בכל דגל. אז אני לא אומר משהו שפירה. לא אומר את זה, זה נכון.
כן, אבל אם טיפה ננסה להעמיק במשפט שאמרת, אני גאה ללמוד במכון מאיר. אפשר להגיד, אני שמח ללמוד במכון מאיר, אני מאושר ללמוד במכון מאיר, אני גאה. מה זאת אומרת, אני גאה ללמוד במכון מאיר? מה המשמעות? שופוני. ובדרך כלל גם גאה, זה על מישהו אחר. אני גאה ללמוד במכון מאיר, ואתה לא. משהו כזה. אז יש במילה הזאת מרכיב בעייתי, יש בה מרכיב בעייתי, באמת עדיף לא להשתמש בה אולי, אבל כאן בשירת הים אנחנו מוצאים את המילה הזאת, השיר על ה... עכשיו זה... אתה עושה ככה וזה, אתה יודע, היום זה בחוץ, מה זה, אתה יודע, ברור שאתה צריך להתגאות במעשים שלך, איך פעם אמר לי מישהו, יעלך זר, מה המשך, מכירים? יעלך זר ולא פיך. מישהו אמר לי, לא ככה קוראים את הפסוק, יעלך זר, ולא פיך. אם זה לא זה, אז צריך... אז השפת אמת אומר, שיר על השם כגאוגה, פירוש, איך יוכל אדם לשיר לפניו יתברך? כן? איך אתה יכול לשיר לפניו, קצת אולי קלו דעת. רק כפי מה שיודע, שכל הגבהות הוא להשם יתברך. אם אדם יודע שכל מה שהוא מגביר אותו, וכל המדרגה שהוא הגיע אליו, זה לא בשביל עצמו, זה בשביל השם יתברך. אז, רק אז הגאווה היא מותרת. כן? השירה להשם כגאוגה. זה שישראל חוצים את הים ובוקעים אותו, וזה, בזה מתגבה ומתגאה שמו של השם יתברך, אז הם יכולים לשיר. אז זה שהוא מושב לישראל, השירה הזאת, אמרו לו, השירה להשם. אם אדם מבין שהשלב שהוא הגיע, השלב הגבוה שהוא הגיע אליו, השלב המוצלח שהוא נמצא בו, זה בעצם תפקיד השלב הזה, זה להלל ולשבח את השם יתברך, אז יש מקום לתחושת הגבהות הזאת. על מי זה נאמר? בתנך, אתם זוכרים? על מי נאמר בתנך? ויגבה ליבו בדרכי השם. מה? על דוד. יש גם אחד אחר שכתוב, ויהי כחזקתו גבה ליבו. אבל על מי נאמר ויגבה ליבו בדרכי השם, אתם זוכרים? לא, האמת שאני בעצמי פתאום מסתפק בדבר. נדמה לי שזה נאמר על עשה. מה? כן. אתה מאשר לי את זה? יש פה תנך, בינתיים תחפש. מה?
השם בא לעצמו, נכון? שיר על השם,
נגיד. כן, אבל אם השם מתגאה, אז מה זה אומר?
זה אומר שזה לא יגיע, כאילו,
כל הבחינות, כאילו. אז אולי אנחנו גם כן רשאים להתגאות מדי פעם. אז זה מה שהוא אומר. הנה, הוא אומר את זה בהמשך. גם מה שנמצא, התנשאות, מה זה תנך? זה תנך מה שאתה מחזיק?
זה לא תנך, זה
תנך. אה.
בתורה?
לא, בתורה. גם מה שנמצא, התנשאות באדם צדיק, היא גאוות השם. כפי אמיתית ידיעה זו יוכל להשתמש בגבהות, כמו שכתוב, ויגבה ליבו, הנה וואלה, כמו שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. אם היה כאן ספרים, היינו מוצאים את המקור. לא ראיתי איזה שטח. מי זה נאמר, ויגבה ליבו בדרכי השם? נראה לי על יהושפט. נראה לי. יהושפט. ואם אתה רואה צדיקים, שהם ככה, בעשירות, ברחבות, ויגבה ליבו בדרכי השם. הוא הגיע לקלוט עם הברגה שהוא מסוגל להשתמש בנקודת הגאווה או בנקודת הגברות לצורך עבודת השם יתברך. הוא לא צריך להיות איזה מין כזה מסכן. ברחבות. כי שירה אין יכול לומר רק על ידי התרוממות הלב. וזה על ידי שידעו באמת, כי גאו גאה כאן נזכר לב. ושירה היא אחר התיישרות לב האדם. מי יכול לשיר להשם יתברך? אדם שהלב שלו ישר. אדם שהלב שלו ישר, אין חשש שהוא יגיע למה? לגאווה פסולה. הגאווה שלו יכולה להיות... איך אני אגיד לכם? מה זה גאווה? גאווה קשירה? אולי נגיד המושג שנקרא גאוות יחידה. גם המושג הזה הוא יכול להיות שלילי. אם בגלל שאתה מגולני, אז כל מי שצנחנים אתה מרביץ לו, אז כנראה לא דבר טוב. אבל אם גאוות יחידה, זה האופי המיוחד של היחידה, האהבה שאני אוהב, גם הצבע של הקומטה, גם... יש כאן איזה חיבור כזה של... שהוא תורם. אז זאת גאווה חיובית, זה ויגבה ליבו בדרכי היחידה. ויגבה ליבו... כלומר, זה סוג... כן, מה זאת אומרת? התנשאות, יש לנו קומטה מיוחדת. מה, אני יכולת להגיד, מה צריך את כל הדברים האלה? אני למה, כולנו אותו דבר, נזלך עם קומטה ולא צריך את כל הסמלים. זה עיקר, אתה יודע, בפנימיות שלך, שאתה לשם שמיים. לא, רואים שצריך את זה. וזה תורם, וזה טוב, שיש איזושהי התנשאות והתגברות לצורך דבר חיובי. לכן אפשר להגיד שירה כזאת, הרי השירה היא סוג של כאילו השבצה, בסדר? הקדוש ברוך הוא בקע את הים, עכשיו אנחנו נשיר, שיר, אנחנו נחגור, איזה ניצחון, 50 מיליון, איזה יופי, ככה הילדים שלי לפעמים שרים, איזה ניצחון, 50 מיליון, כן? אז זה לא היה משם השירה הזאת, השירה הייתה ממקום נקי לגמרי, ממקום טהור, כי שירה אין יכול לומר רק על ידי התרוממות הלב. וזה, על ידי שידעו באמת, כי גאו גאה כאן נזכר לב. ושירה היא אחר התיישרות לב האדם. כן, שמעתי מאדוני מורי ורבי וכו', אדוני זקני ז"ל, ולישרי לב, שמחה. שעל ידי ישרת הלב בא שמחה. ואחר שנגאלו בני ישראל מכל מה שעבר עליהם, ונתיישר להם דרך השם יתברך, והבינו מה שנהג אותם השם יתברך מתחילה בעצוף, בקריאת ים סוף, אחרי שהם הגיעו כבר לחוף השני, אז פתאום הכל היה מובן. פתאום הם הבינו למה הם צריכים לחזור לפי החירות, ולמה הם רדפו אחריהם, ומה היה הפשר, למה שמו אותם בפינה בהם, פתאום הכל מובן. ואז ברגע הזה, בשנייה המכוננת הזאת, שהכל מובן, באותו רגע הכל צף ועולה ומתחילה שירה חדשה. ונתיישר להם דרך השם יתברך, והבינו מה שנהג אותם השם יתברך, מתחילה ועד סוף, וזה לשון שירה כמו שור, או שור, שהוא קו הישר. כן? שור זה קו ישר, שור הוא הביטור, הוא... כן? אתה רואה ישר, אתה רואה הכל, אין הרים, אין שום דבר לא מסתיר. מדבר שור, יש כזה מקום שנקרא מדבר שור, הוא פלטה. כן? אז שור זה להסתכל ישר. אך אגב, האם ידעתם שהרב קוק, השם שלו האמיתי זה היה הרב שור? אה? למה? זה תשאל אותו, אבל... זה היה השם שלו. שור המכונה קוק. אברהם יצחק הכהן שור המכונה קוק. לכן יש ספר של הרב קוק שנקרא מדבר שור. למה מדבר שור? כי קראו לו שור. מה? ואז הוא החליף לקוק. הוא רצה להתקבל למרכז, אז הוא החליף. קוק זה נראה לי שור בלעז. קוק, לוק, אולי נראה כוונה. קוק זה גם ראשי תיבות קודש קודשים. והבינו מה שנהג אותם השם יתברך מתחילה ועד סוף, וזה לשון שירה כמו שור שהוא קו הישר, וכן בניגון שמתאחד עלייה וירידה, ונקרא שירה. יפה מאוד, אה? טוב. אתה רוצה שנראה עוד אחד? יאללה. אז מן. מתאים לכם לאכול מן? לא מצאת? לא יגיע לי. לא חזקיה. חזקיה זה היחיד שלא אמרתי. אמרתי את כולם חוץ לחזקיה.
לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. יוספת.
יוספת אמר. יוספת. טוב. אתה נמצא את זה.
אפשר לצאת בעצמת אמק
לשאלה? כן, כן. אני צריך תנך, אני נמצא את זה. כל פנים, מן. מן זה נראה אחלה אוכל. טעים, מזין, אורגני. בריאותי, הכל. לחם של נס, מן. אפילו מהשם שלו, השם, מה זה מן? מן זה בעצם מילת שאלה, מה? מה זה? פלא, אוכלים פלא. הספר תמיד כאן מסביר שכל האכילה של המן הייתה הכנה לקבלת תורה. הנה מי ממתיר ויצא ולהקדיר דבר יום ביומו. כי היה זה הכנה לקבלת התורה. כמו שכתוב למען, אנסנו הילך בתורתי, פירוש, דאית, לא ניתנה תורה רק לאוכלי המן. התורה ניתנה רק למי שאוכל מן. אכל את המן הבוקר, בוא תקבל תורה. מה, מה, מה כזה חשוב? פירוש, על פי מה שכתוב בסדר המעלות, אילו הכילנו את המן, נתן לנו את השבת, קיבלנו להר סיני, ונתן לנו את התורה, שכל אלה מדרגות, זה אחר זה, היו הכנה שהתקדשו גופות בני ישראל במאכל, מי זה? מי יודע מה זה הרשתבות האלה? איך? מי שיודע מה זה הדבר הזה מקבל. זה מקבל ממני פרס, מה? שני השבן. שהתקדשו גופה, אתה רואה איפה אנחנו קוראים? שכל אלה מדרגות זה אחר זה, היו הכנה שהתקדשו גופות בני ישראל במאכל שמלאכי השרת אוכלים. מה אתה צוחק?
זה רחוק.
בפירוש לחם מן השמיים, זה מן, לחם מן השמיים. כי ודאי כל השפעות, מזון וחיים לכל חי, בא משמיים לשורש נשמתו. רק שבעולם הזה אני יכול לקבל רק על פי צמצומים רבים בצמיחת האדמה ותיקון המאכל. בקיצור, התורה למה היא מכוונת? התורה שניתנת לנו, היא מכוונת לאיזה ספירטואליזם כזה, מופשט, רוחני? לא. התורה מכוונת לתיקון הגוף. גם לתיקון הנפש והנשמה, אבל גם לתיקון הגוף. איך יש פסוק בתהילים? למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך. לדעת בארץ דרכך. בארץ. ניתן את התורה. אז לכן, כיוון שרוצים לתקן את הגוף, אז עושים כאן איזושהי הכנה גופנית, שהגוף, לא הנשמה, הגוף יהיה מסוגל לקבל את התורה. איך? על ידי אכילה, כמו שצריך. אוכלים מד. אוכלים אוכל מיוחד שמזכך את הגוף, והופך אותו לראוי לקליטה של התורה. מישהו כאן פעם ניסה ללמוד ככה איזה דף גמרא אחרי הצ'ון של שבת? פיקוח נפש. יש הוכחה, מיניין הוכחה לתחיית המתים? שאנשים קמים אחרי הצ'ון של שבת. זה הוכחה לתחיית המתים. כבד קצת. אבל אדם שהוא אוכל ככה, זה יותר, המאכל יותר קליל, אז הוא, גם הגוף הוא חלק מהחגיגה הזאת של לימוד תורה. שכל אלה מדרגות זה אחר זה יוחנה שהתקדשו גופות בני ישראל למאכל שמלאכי השבת אוכלים. ופירוש לחם מן השמיים, כי ודאי כל השפעות מזון וחיים לכל חי, בא משמיים לשורש נשמתו. רק שבעולם הזה אין יכול לקבל, רק על פי צמצומים רבים בצמיחת האדמה ותיקון המאכל. הקדוש ברוך הוא צמצם את האנרגיה הרוחנית שמקיים את האדם וצמצם והלביש אותה עוד ועוד ועוד בתוך כל מיני צמחים וכולי, עד שאתה אוכל את המאכל הזה בתוכו קיימת איזו נקודה רוחנית פנימית שמחיה אותך, שדרך אגב מקבלת העצמה והדגשה ומיקוד כשהם מברכים על המזון. אז הנקודה הרוחנית היא בעצם מקבלת את המזון שהיא צריכה. אבל אותם אנשים אשר הם במקודשים כראוי יכולים לקבל הלחם מן השמיים כמו שהוא, וזה היה עדות שהם מוכנים לקבל התורה מזה שהם יכולים לקבל מזון כזה. זה שהם אוכלים כזה מזון, וזה בסדר להם. אם היו מביאים לנו מן, כנראה היינו אומרים, הבנו, אבל מתי האוכל? מה זה הדבר הזה? אנחנו רעבים, לא אכלנו כלום. מה זה המן הזה? אבל הם אכלו את המן, שבעצם כאילו המן היה, הייתי קורא לזה, הוא היה האנרגיה עצמה. בלי כל הלבושים, בלי כל הקליפות, בלי כל הרגע, אנחנו בסוף כתובי שבת, נכון? אנחנו רואים בעליל של פרי יש קליפה. אז, אבל ביחס לנקודה הרוחנית הפנימית של הפרי, גם הפרי עצמו הוא גם קליפה. הרי נגיד, קחו תפוזים, תפוז זה קליפה בתוך קליפה בתוך קליפה בתוך קליפה. יש את הקליפה החיצונית, האדומה, הצהובה, סליחה, האורנג', ויש קליפה בפנים לבנה. טוב, עכשיו יש לך פלח, יש קליפה שקופה, ותוך כל קליפה יש סקיק, שגם בקבוקים, שגם רואים קליפות. אז אתה בעצם אוכל קליפה, אתה בסוף אתה מגיע לאיזושהי נקודת אנרגיה פנימית. אז לצורך העניין, כל הפרי והמאכל זה הכל קליפה לתוכן הפנימי שהוא הנקודה הרוחנית שדבר השם שבזכותו המזון הזה מחיה ומקיים אותנו. הם, במדרגתם, אכלו את דבר השם. שקראו לו מן, הוא היה כזר אגד לבן, כצפיחית בדבש, התורה מתארת אותו ואף אחד לא יודע איך הוא נראה.
יש בו עתיקה, אתה רוצה להתקרב
לשם. נו, קדימה, יוסף, אתה נראה לי איש המשימות המיוחדות שלנו.
אין לי תלו כבוד.
אין לך תלו.
הערבים
מהאשכנזים. תתחפש לשייך.
זה פה שזה היה עדות, נכון?
כן.
קודם הוא אמר שזה היה הכנה, זאת אומרת שאם הוא אוכלים זה רק מכין אותה.
זה גם וגם, זה גם הכנה וגם עדות, זה גם מכין אותה. וגם עצם זה שהם מסוגלים לאכול את זה, זה עצמו עדות שהם כבר בתוך התהליך. שהם בתוך התהליך, כן. מכל מקום, אתה צריכים לתקן את הכל בגשמיות ממש. רק נתינת התורה לא היה באפשרי, רק על ידי התגברות הקדושה כמלאכי השרת ממש. זה שכתוב, וניתנה התורה דווקא כנזכר ל... ויצאו יציאה מהעולם הזה, שיצאו מהתלבשות החומריות בעולם הזה, דבר יום ביומו. כן? ויצא זה כאילו, ככה, כתוב, מה? ויצא? יצא ללכות כאילו. זה מה שכתוב בתורה, ויצא. ויציאה מהעולם הזה, דבר יום ביומו. כתוב, ויצא העם ללכות דבר יום ביומו. זה הפסוק. מה זה ויצא? יצא העם, יצא מהחומריות, יצא מהעולם הזה, לאיזה מדרגה יותר מתקדמת, דבר יום ביומו הוא התדבקות כל ההנהגות בשורש העליון שהוא מנהיג את הכל. וכל יום מנהיג הקדוש ברוך הוא כל הדברים הנעשים בו, והם קשרו הנהגות כל יום בשורשו. וזה דבר יום ביומו ואבן. כל יום הם הצליחו לגעת בשורש, בשורש המזון, בשורש הזמן, בשורש התכלית שלהם. כל יום לא היה אצלם יום מבוזבז, עבוד, מפוזר, אלא כל יום הם קישרו אותו לשורש.
למה הם לא שמעו
בזה? כתוב שלא, לא כולם. חלק.
מה איתם?
כן, אבל הם היו דתם ואווירם כנראה. הם היו שורש ההתנגדות למשה רבנו. כל מה שמשה רבנו אמר, הם הסוף. חזקו ואמצו, שבת שלום ומבורך.